קשת כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף תשע"ע, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בנושא מחשבת ההלכה, והפעם אנחנו בשיעור שני ומשלים בנושא הלכה ומוסר. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על השאלות מה קורה כשערכים מוסריים מסוימים לא משתקפים בהלכה. בעולם הפילוסופיה של המשפט מקובל לקרוא לשאלה הזאת שאלת החוק הטבעי. יש תיאוריה בתחום משפט שנקראת תיאוריית החוק הטבעי, והיא טוענת שיש חוק עליון, אוניברסלי, נצחי, בלתי כתוב, שהולם את טבע העולם, את טבע האדם ואת התבונה האנושית במהות העמוקה שלהם, ויש לו תוקף משפטי מחייב גם אם אף מדינה לא חוקקה אותו. אנחנו בעצם מנסים לתרגם את התיאוריה הזאת לעולם שלנו. האם יש תוקף תורני מחייב לחוק הטבעי, היינו להוראה מוסרית שנראית לנו כתבועה בטבע האנושי, בנורמות האנושיות, אבל לא חוקקה כהלכה פסוקה. אגב, בעולם הכללי, התיאוריה של החוק הטבעי נתפסה בתחילת המאה ה-20 כמיושנת, והוחלפה ונדחקה, אבל היא זכתה לתחייה לצערנו בחצי השני של המאה ה-20 בעקבות משפטי נירנברג. כאשר הפושעים הנאצים ימח שמם, התגוננו ואמרו, אנחנו רק צייתנו לחוקי המדינה שלנו. היה צריך לתבוע מהם את אלבונו של המוסר האנושי, להגיד, אבל פעלתם באופן חייתי. אמרו, כן, אבל מי יכול לשפוט אותנו על זה? כל משפטי נירנברג נשענים על התיאוריה שאפשר לשפוט אדם לפי החוק הטבעי. כלומר, אפשר לשפוט אדם לפי חוקי מוסר כלליים, נצחיים ומחייבים, גם אם החוקים האלה לא מצאו ביטוי בספר החוקים של המדינה שלו. אבל אם נחזור לענייננו, אנחנו ראינו בשבוע שעבר דברים שכתב הרב גלזנר בעל ספר דור רביעי, שבעצם אומר שאנחנו צריכים לציית לערכים מוסריים גם במקום שהם לא הולמים את דברי תורה. והוא נתן דוגמה שאפילו קצת בעייתית, אומר אם חולה שיש בו סכנה צריך לבחור בין בהמה טרפה לבין בשר אדם, שיוכל את הבהמה הטרפה למרות שאיסורה מבחינה הלכתית הוא חמור יותר. זו אמירה קצת רדיקלית כי היא עומדת נגד הלכה מפורשת שקובעת לך על האיסור הקל. במקרה הזה האיסור הקל זה בשר אדם. אני לא מנחה אתכם מה לעשות וזה כמובן סיטואציה שאנחנו מקווים שלא נגיע אליה. אבל בואו נסתפק באמירה יותר רכה שכמו שראינו מדברי רב ניסים גאון והרמב"ן שבני נוח היו מחויבים בערכים מוסריים גם לפני שאלה שנצטוו בזה מידי הקדוש ברוך הוא. המקור הבסיסי ביותר לתיאוריה של החוק הטבעי ביהדות זה גמרא במסכת עירובין. הגמרא בעירובין דף קוף אומרת בשם רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול. כלומר, התפיסה שמתגלמת פה אומרת שיש איזה שהם אמות מידה מוסריות בסיסיות שבאות לידי ביטוי אפילו בעולם הטבע, ולולי אתה ניתן לתורה, היינו לומדים את המוסר מההתנהלות הטבעית. זה מאוד מאוד מזכיר תפיסות שונות של החוק הטבעי. יש כאן אמירה שאותו היגיון ערכי שמופיע בתורה, אפשר למצוא אותו גם בהתנהגות הטבעית. כמה חכמים וחוקרים ערערו על הפרשנות הזאת לדברי חז"ל במסכת עירובין. אמר פרופסור יצחק אנגלרד, שהיה אחר כך שופט בית המשפט העליון, אבל חוקר משפט, הוא אמר שגם לפי דברי רבי יוחנן יש מערכת ערכית שקודמת לטבע, מערכת ערכית אולי תורנית, שהרי איך נדע ללמוד צניעות מחתול ודרך ארץ מתרנגול, ולא להפך, לומדים דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל, הוא לא מצטיין בדרך ארץ כלפי זוגתו, אבל לאו דווקא בצניעות. איך אתה יודע ללמוד צניעות מחתול ודרך ארץ מתרנגול, ולא את הדרך ארץ מחתול וצניעות מתרנגול? כנראה יש פה איזושהי מערכת ערכית שקודמת לטבע ודרכו מסתכלים על הטבע. בשם רב חיים מבריסק מוסרים טענה אחרת. טוענים שכל זה דברי רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה. לולא ניתנה תורה היינו בוחרים במערכת החוק הטבעי, אבל ניתנה תורה. ואחרי שניתנה תורה, אין שום תוקף לחוק הטבעי. כך מוסרים בשם רב חיים מבריסק, וכך טוען גם אחד מגדולי חוקרי מדעי היהדות בדור הקודם, פרופסור אפרים אלימלך אורבך, גם הוא אמר, כל זה רק אלמלא ניתנה תורה, בסופו של דבר התורה ניתנה, ואז השתנתה לגמרי תפיסת המוסר היהודית, אין חוק טבעי. אבל צריך להודות שלפי הפשט ורבי יוחנן, מיודעים לכוון אותנו להבנה שיש באמת איזשהו חוק טבעי, שמתבטא בטבע כולו, אמת מידה מוסרית, שאפילו קודמת להלכה. ובאמת מזמן שניתנה הלכה, לא צריך ללמוד דרך ארץ מתרנגול, יש לנו מסכת אבות, אפילו מסכת קטנה שמכונה מסכת דרך ארץ, מתקופת הגאונים. אבל עדיין אנחנו יכולים להשתמש במוסר הטבעי, במקום שההלכה השאירה לקונות, תחומים שלא מכוסים מבחינה הלכתית. ומורי ורבי, ראש הישיבה, הרב אהרון ליכטנשטיין, שליטה, באמת אמר שאולי אפשר לומר שחזל דחו את החוק הטבעי, אבל לא את המוסר הטבעי. כלומר, קשה להפיק מהטבע ומאינטואיציות מוסריות שיש לנו חוק מחייב, במובן של סעיפים מפורטים וחד משמעיים. אבל ודאי חזל סברו שאפשר ללמוד מהמוסר שנעוץ בליבנו, מוסר טבעי. היינו לא חוקים מפורטים ומדויקים, אבל אינטואיציות מוסריות שהן לא פורמליות, אלא תלויות בהקשרן ובנסיבות, ועדיין הן מחייבות, ואדם צריך להתנהג לפיהם. כך אמר הרב ליכטנשטיין, ודומני שדבריו הם פשוטים ומובהקים בהקשר הזה. אנחנו דנו בכל מיני אספקטים של השאלה, עדיין לא הגענו לבעיה הקשה ביותר מבחינה מעשית, בכל הנושא הזה של הלכה ומוסר. זאת הבעיה שמתעוררת כל יום, ושתלמידינו שואלים אותנו, ושגם אנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה כאשר יש מצוות שבאופן מובהק נראות כסותרות את המוסר שלנו? קודם כל, חשוב מאוד להגיד, נקודת המוצא שלנו, בלי שום ספק, אם מצוות השם מתנגשת במוסר, וזה ברור שזה מה שקורה, אנחנו הולכים אחרי מצוות השם. ואת זה למדנו בעבר, מבינו בעקדה, שככל הנראה נדמה לו שהשם ציווה אותו לעשות משהו נורא ולא מוסרי, והוא בחר בצו השם נגד המוסר. בסופו של דבר הסתבר שצו השם איננו סותר את המוסר בעקדה, וזה מה שמסתבר בדרך כלל, וזה המצב הנורמלי. אבל אם נדמה לנו שצו השם סותר את המוסר, מחויבותנו להשם גדולה, מחויבותנו למוסר, אנחנו הולכים אחרי צו השם. ואנחנו מקווים שבסופו של דבר גם יתברר ויתגלה שצו השם איננו סותר את המוסר. אנחנו הולכים עם השם בכל אופן. אבל בדרך כלל נשתדל לא להגיע למצב הזה. אנחנו בדרך כלל משתדלים לפרש את המצווה באופן שמתיישב עם ערכי המוסר. איך אנחנו יכולים לפרש את המצווה או לעצב אותה? מה, אנחנו בעלי בתים בתורה, בעלי בתים בהלכה? אני רוצה להזכיר כאן דברים שדרשו חז"ל על מעשה של משה רבנו. משה רבנו בתחילת ספר דברים בפרק ב' מספר על דבר השם אליו. וידבר השם אליי למור, ראה נתתי בידך את סיחון מלך האמורי ואת ארצו, החל רש ויתגר בו מלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תילחם בסיחון. מה משה עושה? וישלח מלאכים מדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום למור. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תילחם. מה משה עושה? שולח דברי שלום. שמאלני. השם אמר לו להילחם, והוא שולח דברי שלום למור. מה? חזל עמדו על הבעיה שיש כאן. וחזל אמרו, אני אגיד את זה בלשונו של רשי על התורה, שכותב כאן בעקבותיהם של חזל, אף על פי שלא ציווני המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני. כתוב שמשה שלח מלאכים ממדבר סיני. חזל דורשים את זה לא כציון מקום, אלא כתיאור מקור רוחני. למדתי ממדבר סיני דברי שלום. למדתי מהתורה שניתנה במדבר סיני. כשבא הקדוש ברוך הוא לתנה לישראל, חיזר אותה על עשיו וישמעאל, ופתח להם בשלום, למרות שהגלו לפניו שלא יקבלו. אף אני קידמתי את סיחון בדברי שלום. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא בזמן מתן תורה, לא רצה שיהיה קנאה בין האומות, וגידו למה ישראל קיבלו את התורה ואנחנו לא, הלך קודם לבני עשיו, לבני ישמעאל, גם אנחנו לומדים ממנו הלכת בדרכי שלום. דבר אחר מביא רשי, כתוב בדברי משה שהוא שלח מלאכים, גם כתוב ממדבר קדמות. גם את זה חזל דורשים כמלמד על המקור הרוחני של משה. ממך למדתי שקדמת לעולמך, ממדבר קדמות. יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את המצרים, ובכל זאת שלחתני אל פרעו בדרכי שלום. כלומר, חז"ל מספרים לנו איך משה העז לסטות מפשט המילים של דבר השם. משה נעזר בידיעות שלו על אופיו המוסרי של הקדוש ברוך הוא כשיקול בפרשנות דבריו. לפי הפשט המילוני של המילים, החל רעש והתגר בו מלחמה, נראה שהשם רוצה מלחמה מיידית. אבל אם מתחשבים גם בערכים מוסריים שהשם הוכיח שהוא דבק בהם, עלינו לפרש את דבר השם אחרת. כנראה השם מתכוון שקודם כל נשלח אל סיחון דברי שלום. רק אחר כך, אם לא תהיה ברירה אחרת, נלחם בו. כלומר, השיקול הערכי לא יוצא חלילה נגד דבר השם. הוא משמש כשיקול פרשני בהבנת רצונו האמיתי של השם. את היסוד הזה אנחנו יכולים למצוא הרבה פעמים בדברי חז"ל. זה לא הצגה, זה לא עיוות של דבר השם. אנחנו משתמשים בערכים מוסריים כשיקול פרשני, מתוך אמונה תמימה וכנה, שמסעים לנו באמת לפענח את רצונו של השם. גם ברמה האנושית, אם אני כועס על מישהו ואני חייל אומר לו, אם לא תגיע בזמן, אם שוב תאחר ואני שוב יאלץ להמתין לך, אני יארוג אותך. לפי יכול להיות שבן אדם ינקוד ביטוי חריף כזה. כיוון ששותפי לשיחה מכיר את אופי הטוב, הוא יודע שלא באמת התכוונתי להרוג אותו. כלומר, הערכים המוסריים שאני דוגל בהם משמשים לו כשיקול פרשני להבין למה התכוונתי. כך להבדיל אלפי הבדלות בכוונת דברי השם, אנחנו מכירים ערכים מוסריים לא שאנחנו כפינו על הקדוש ברוך הוא מבחוץ. ערכים מוסריים שהקדוש ברוך הוא מתנהג, ערכים שהמקור שלהם בתורה, הם שיקול פרשני בהבנת רצון השם. אם השם אומר משפט שנראה לנו כסותר את הערכים הרגילים שלו, כנראה צריך לפרש את המשפט הזה בצורה קצת שונה. כמובן, יש גם שיקולים פרשניים אחרים שלוקחים בחשבון. הערכים מוסריים הם שיקול פרשני, אבל זה לא ג'וקר, זה לא שיקול פרשני שאין עליו עוררין. יש גם שיקולים פרשניים אחרים שצריך לקחת גם אותם בחשבון. לפעמים יכול להיות שנגיע למצווה שסותרת את המוסר. הערכים המוסריים משמשים כשיקול פרשני, אבל גם המילון זה שיקול פרשני. יש הרבה שיקולים פרשני. במקרה כזה, אנחנו ודאי נעדיף את המצווה על פני המוסר, מתוך הנחה שהקדוש ברוך הוא מבין יותר טוב מאיתנו, מה טוב ומה ראוי. הרב קוק אמר שבזמן שישראל על מכונו והסנדרין בלשכת הגזית, אי התאמה כזאת היא לא אפשרית. הוא כתב את זה באגרותיו, באגרת צדיק, אגרת מפורסמת. הוא אמר, אם טיפול שאלה לאיזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר נראה שצריך להיות מובן באופן אחר, אז אם באמת על פי בית דין הגדול יוחלט שזה המשפט נאמר רק באותם התנאים שכבר אינם, ודאי ימצאו על זה מקור בתורה. כלומר, הרב קוק היה איזה ביטחון שיש רוח הקודש והשגחה האלוקית, שתמיד דואגת שיהיה התאמה בין המצווה לבין המוסר, ותמיד כאשר השיקולים המוסריים מנחים אותנו לפרשנות מסוימת, כל השיקולים הפרשניים האחרים גם הם יתאימו לערך הזה, פתאום נמצא שיקול מילוני מתאים, נמצא פסוק מתאים, זה אומר על סנהדרין בלשכת הגזית, יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת. בימינו זה ודאי לא תמיד נכון, וגם לסנהדרין צריך עיון. האם באמת תמיד, 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 הערכים המוסריים יהיו השיקול המוסרי המכריע, וכל הערכים הפרשניים האחרים יתיישרו לפיהם. לפעמים יכול להיות ששיקול פרשני לשוני מראה לכיוון אחד, שיקול פרשני מוסרי לכיוון אחר, קשה להכריע ביניהם. בכל אופן, גם המוסר מהווה שיקול פרשני. ואני רוצה להביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה אני רוצה להביא מדברים של רבי אברהם אבן עזרא. אומר לנו אבן עזרא, מה קורה כשיש לנו מצוות שאנחנו לא מצליחים לגלות מה הטעם שלהם? חלילה, חלילה שנחשוב שמצווה אחת מהן מכחשת שיקול הדעת, שהיא מצווה שנוגדת את ההיגיון. כך אומר אבן עזרא בשמות פרק כף פסוק א'. אז מה נעשה עם מצווה שנדמה לנו שהיא מכחישה את שיקול דעתנו, שהיא נגד ההיגיון ונגד המוסר? הוא אומר, אינו נכון שנאמין בו כי הוא כמשמעו, אלא נחפש בספרי חכמנו, אולי זה על דרך משל. ואם לא מצאנו זה כתוב בספרי חכמנו, נבקש אנחנו, נחפש ככל יכולתנו, אולי אנחנו נוכל לפרש אותה אחרת. ואם לא נצליח, נניח כאשרי ונודה שלא ידענו. אבל דרך המלך, לפני שמגיעים לפתרון הזה, פרשנות על ידי ערכים מוסריים. עכשיו מביא דוגמה מאוד מעניינת. אומר אבן עזרא, כתוב בתורה ומלתם את עולת לבבכם. אולי הכוונה שאנחנו רוצים לחתוך את הלב. איך אנחנו יודעים שזה רק משל? מסביר אבן עזרא, וחיות ציוונו שנרצחנו כאכזרי. כשכתוב למול את אורלת איבר הברית, זה פשיטה שזה למול בסכין ממש. אבל כשכתוב למול את הלב, מה אנחנו הצטקים, נוציא לב ונחתוך אותו, חלילה, חלילה, הערכים המוסריים שבתורה עצמה מראה שהיא נגד רציחת, נגד שפיכות דמים, כל דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אז חייבים לפרש שכאן מדובר במשל, ומרלתם את עורלת לבבכם, תפתחו את הלב לדבר השם, אל תהיו כל כך אטומים. עורלה זה משהו שאותם את הלב, הלב אטום מבחינה רוחנית, צריך לפתוח אותו, הכל משל לחידוד הרגישות הרוחנית. השיקול המוסרי פה מלמד אותנו שמדובר במשל בלבד. דוגמה שנייה, פסוק מאוד מפורסם ומאוד בעייתי, עין תחת עין. מה השיקול שהוביל את חז"ל להוציא את הפסוק מהפשט המילולי שלו? להסביר שהכוונה כאן לתשלום המוני. ודאי יש כאן קבלה, אומר הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה, מסורת ותיקה של חז"ל. מעולם לא פקפק אדם בזה שעין תחת עין זה ממון. אמנם כך אומר הרמב"ם בהקדמה, אמנם יש לנו עדויות על הצדוקים שהבינו עין תחת עין כפשוטו, אבל ייתכן מאוד שהייתה מסורת קבלה בין שלומי אמוני ישראל. הרב ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה, בנו של בעל ערוך השולחן, הוא טיפוס מאוד מעניין כשלעצמו, כתב גם אוטוביוגרפיה מאוד מעניינת, ארוכה מאוד בשם מקור ברוך, ומרתקת ומאוד לא בסגנון המצוזר וקצת מתייפייף של ספרי צדיקים בימינו. בכל אופן הוא כתב גם את תורה תמימה, חיבור יפה שמביא דרשות חז"ל על התורה בסמוך לפסוקים. הוא טוען שיש גם שיקול מוסרי שהניע את חז"ל לפרש את הפסוק בצורה שונה. אומר רב ברוך אפשטיין כך, אם הם מפרשים עין תחת עין כפשוטו ממש, אז היינו מגיעים למסקנה שהיא אנטי מוסרית. למה? כי אם אתה מוציא עין של הפוגע, מה מרוויח הניזק? יש לפנינו קורבן, סובל, הוציאו לו עין. אם אתה מפרש עין תחת עין ממון, הוא מקבל עכשיו פיצוי, יוכל להשתקם, לבנות את החיים שלו. אם אתה מפרש עין תחת עין כפשוטו שמוצאים לפוגע את העין, מה מרוויח הנפגע והקורבן מהנקמה הזאת? הוא נשאר נכה, בלי שום פיצוי, לא מוסרי. ולכן מפרשים עין תחת עין ממון, כדי שהניזק יקבל פיצוי. שוב, לדעת רב ברוך אפשטיין בעל התורה התמימה, אותה מסורת מקובלת שהייתה בידינו מקבלת חיזוק משיקול מוסרי שעוזר לנו לפרש מה כוונת רצון השם. עכשיו, יש מקרים שבהם השיקולים המוסריים עוזרים לנו לפרש מחדש את ההלכה, אבל לא בפירוש מחודש של הפסוק. אנחנו לא חוזרים לפסוק ומבארים אותו בצורה אחרת, אלא מדובר על הכרעה הלכתית פרשנית שלא מעוגנת בפסוקים. דוגמה ראשונה מסוג זה אני רוצה להביא בנוגע לאופן ביצוע עונש סקילה. כידוע, חז"ל במסכת סנהדרין פרשו שעונש סקילה בעצם הנידון למוות לא נהרג על ידי סקילת אבנים, אלא מפילים אותו מבניין גבוה. הגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ה שואלת מאיפה אנחנו יודעים על גובהו של בית הסקילה? במשנה נאמר שבית הסקילה היה גבוה שתי קומות, כלומר כפליים מקומת אדם. ועל זה היה עומד בן אדם, בסך הכל הראש שלו היה בגובה של שלוש קומות מהרצפה. שואלת הגמרא, למה צריך כל כך גבוה? אפשר להפיל אדם גם מנפילה יותר נמוכה, והוא עדיין ימות, ואפשר להרוג אותו כך. משיבה הגמרא, אמר קרא ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. כלומר, אנחנו זורקים בן אדם מגובה מספיק גבוה, כדי שיהיה ברור שהוא יהרג מיד. גם אם נפיל אותו מגובה מטר, אפשר להפיל בן אדם באופן שיגרום לו נזק קטלני. אבל אז הוא עוד יסבול הרבה לפני שהוא ימות. אנחנו רוצים להפיל בן אדם מגובה כזה שהמוות יהיה מיידי. אם כך, שואלת הגמרא, בוא נפיל אותו מגובה 10 קומות. לא, משום דמינבל. אם נפיל אותו מגובה 10 קומות, זה בסופו של דבר הגופה שלו תישאר באופן מאוד מאוד לא מכובד, מאוד לא ראוי, מאוד לא שלם. אנחנו בחרנו את הגובה של בית הסקילה בגובה שמצד אחד בן אדם ימות מיד, מצד שני עדיין תהיה לו לוויה מכובדת, תישאר גופה במצב שלם, במצב מכובד, לא יפגע בכבוד צלם אלוקים שלו. אנחנו רואים שכאן אין איזה פסוק מסוים, אבל שיקולים מוסריים של לבאהבת לרעך כמוך, של לשמוע על כבוד האדם גם בחייו ואפילו אחרי מותו, השיקולים האלה מנחים את חז"ל בפרשנות ההלכה, בפסיקת עונש מוות ואיך מבצעים אותו. דוגמה הבאה, מאוד מעניינת וחשובה, מתייחסת לדין מיוחד שנועד למנוע מקרה של אגונה. בדרך כלל בענייני מעמד אישי צריך שני עדים קשרים. אבל אם אישה באה לבדה והיא מעידה שבעלה מת, ראיתי את בעלי מת, אישה לבד, אנחנו מאמינים לה. מאמינים לה, מתירים לה להינשא שנית. ויש דיון בגמרא מאיפה זה בא, מה המקור של היתר הזה ואיך אפשר להסתמך עליו. המהרשה טוען שמאחורי הנימוקים ההלכתיים שמובעים בגמרא עומדת מוטיבציה מוסרית. אומר המהרשה, הקדוש ברוך הוא נתן עוז וכוח לעמו שהם תלמידי חכמים בדבר הזה, להיות מקילים בדבר, שהרי השם יברך את עמו בשלום, כמו שנאמר, ובכל נתיבותיה שלום, ואם האישה תהיה אגונה, אין כאן שלום. כלומר, לדעת המהרשה, החכמים מצאו סיבות הלכתיות להקל במיוחד בנושא הזה, בגלל דרכי הדרכי נועם. כל זה, אנחנו רואים כאן דיונים, מקורות מתקופת חז"ל ומתקופת הראשונים. בדוגמה הבאה אני רוצה לראות מהלך עם אופי דומה של פוסק מהאחרונים. בדורות שלנו אין לנו הסמכות ואין לנו היכולת לחזור לפסוקים או לדין היסודי ולפרש אותו באופן מחודש. לכן חכמי הדורות האחרונים הולכים בדרך אחרת שלא שונה כל כך באופן מהותי מהגישות שראינו אצל חז"ל. במקום לומר שאנחנו צריכים להבין באופן שונה את הדין היסודי, חכמינו האחרונים אומרים שהדין היסודי נשאר בעינו, אלא שבמסיבות חריגות צריך ליישם אותו באופן שונה. בדרך כלל הדין היסודי עומד על מכונו, אבל בנסיבות שבין מתעוררת בעיה מוסרית, נסמוך על דעות מיעוט הלכתיות, נחפש היתרים הלכתיים בטכניקות פסיקה לא שגרתיות. כל זה מתוך אמונה שזה רצון השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה שבנסיבות האלה נשתדל לפסוק באופן שונה. אני רוצה לראות דוגמה בדברים שכתב רבי חיים מוולוז'ין. אחד הרבנים כתב לרבי חיים מוולוז'ין על פסק שלו שהוא התיר אגונה, ואמר לו שלפי שורת ההלכה אי אפשר להתיר את זה. אמר לו רבי חיים מוולוז'ין, בשו"ת חוט המשולש, חלק א' סימן ח', אני מסכים איתך באופן עקרוני. במבחינת המתמטיקה שלך אתה צודק. ובאמת מבחינת השיקולים העיוניים תיאורים יותר נראה לחומרה. אבל אמר לו רב חיים, כבוד תורתו נוטה לחומרה מחמת שאין הדבר מוטל עליו. ואף אני כמוהו לא פניתי לצדדי היתרים העולים מתוך העיון, טרם הוא עלה עליי או להוראה. לפני שהייתי פוסק למייסה, גם אני הייתי אומר כאן לכאורה ראוי להחמיר. אבל אחרי שהעלו על צווארי עול ההוראה מכל הסביבה, חישבתי עם קוני וראיתי חובה לעצמי להתחזק בכל כוחי לשקוד על תקנת אגונות. מה שרב חיים וולוז'ינר עשה, הוא לא טען, הדין הוא שונה, צריך לשנות את כל דיני אישות, את כל דיני נישואין בין איש לאשתו כדי למנוע אגונות. מה שרב חיים וולוז'ינר אמר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא רצה שבנסיבות המיוחדות של אישה אגונה, אנחנו נחפש טכניקות פסיקה אחרות. רצון השם הוא שבמקרה הזה לא ניישם את טכניקות הפסיקה הרגילות שלנו, אלא נחפש דרכים אחרות, דרכים להקל על האישה הזאת, גם בלי שינוי יסודי או פרשנות יסודית אחרת לפסוק. כך באמת נוהגים ונהגו חכמי ישראל בכל הדורות בנוגע באמת תקנת אגונות, וגם למקרים הלכתיים בעייתיים שונים. עכשיו, מה שחשוב להדגיש כאן, זה שלא תמיד אנחנו מצליחים בפרשנות המוסרית שלנו. כלומר, לפעמים יכול להיות מצב שאנחנו נעמוד מול ההלכה, ואנחנו נגיד שבאמת לכאורה היה ראוי לפרש אותה באופן שונה, כי היא לא עולה את הערכים המוסריים שלנו. ובכל זאת, אין לנו את הטכניקה הפרשנית או את הסמכות לבצע את השינוי הזה. כן, אפשר למצוא בחז"ל אפילו ביקורת מוסרית די נועזת על הלכות ממזרים. בויקרא רבה בפרשה למד ב' דורש דניאל חייתא, דניאל החייט, את הפסוק ושבתי אני ואראה את כל השוקים על דיני ממזרים. כן, אומר דניאל חייתה, הנה דמעת השוקים על יחיים ואין להם מנחם, אבותיהם של אלו עוברי עבירות, אבל הלובים האלה מה הם חטאו ומה הם אשמים? והשאלה הזאת נותרת כתמיהה מוסרית שקשה להתמודד איתה. מה תגיד לתענה לממזרים? באמת יש הלכות רבות שחזל הקלו בממזרים, אולי בגלל הסיבה הזאת. למשל, חזל קבעו בדיני ממזרים, משפחה שנטמעה, נטמעה. זה כלל מהפכני שאומר שאם יש משפחה מסוימת שחשודה בממזרות, אבל נטמעה, כן, נעלמה, ואתה לא יכול לזהות אותה, לא חוקרים אחריה. הלכה חשובה ביותר, לא בולשים אחרי ממזרים, נטמעו, נטמעו. הלכה חסרת תקדים, חזל גם קבעו שממזרים יהיו טהורים לעתיד לבוא, הכל אולי, אולי קשור באותה אינוחות מוסרית, אבל את הבעיה ביסודה לא פתרנו, אין לנו סמכות לפתור אותה. אנחנו עומדים פה מול צו השם, עומדים בקוצר ידינו. לפעמים יכול להיות כל דיני ממזרים שנראים כסתירה בין ההלכה למוסר, אחרי שעשינו ככל שביכולתן, לפעמים עומדים ומרמים ידיים. חזל אומרים במסכת יומא בדף כף ב', שבא הקדוש ברוך הוא לשאול ומה הולך והקיט את עמלק, אמר לו שאול, איך זה יכול להיות? אם נפש אחת נהרגת, אומרים להביא עליה עגלה ערופה. ואני ארוג כאן כל כך הרבה נפשות חפות מפשע ובהמות וגדולים וקטנים. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. שאול קיבל צו אלוקי ישיר, לא השאיר לו הרבה מקום לפרשנות. במקרה הזה פרשנות שמסתמכת על ערכים מוסריים לא הייתה יכולה להוציא אותו מן המיצר. ולכן במקרה שנדמה לנו כהתנגשות חזיתית בין צו השם לבין המוסר, נדרש שאול לבטל את התפיסה שלו במוסר מפני צו השם המפורש. מה שחשוב להדגיש שבמקרים החריגים האלה, שאנחנו לא מצליחים לטשטש ולמנוע את הסתירה בין דת למוסר, צריך לראות אותם כחריגים ולא לשים אותם כדגל. כלומר, אוי ואבוי אם יבוא אדם ויגיד, צריך להרוג את כל העמלקים, ומכאן אני למד שהתורה היא נגד רחמים ובעד קטלנות. חס ושלום. התורה, כל דף בתורה צועק אהבה ורחמים וחמלה וחסד. ויש לנו מקרה חריג ונדיר של מקרה אחד של מצוות מחיית עמלק, שהיא באמת מצווה קשה מאוד ליישוב ולהבנה, בסדר. אנחנו בשום אופן לא נסלף את כל התורה כולה כדי שנהיה בנוח עם המצווה הזאת. לא נגיד, לא הבנו נכון, כל התורה כולה היא תורה של אכזריות ולא של חסד, רק בשביל שאני אשר כבין עמלק לבין כל התורה כולה. מה שאנחנו נגיד, יש כאן מצווה אחת, אנחנו לא מבינים אותה, אנחנו לא מסוגלים להבין אותה, הפעלנו את הטכניקות הפרשניות שלנו, שמנסות להקהות את הספירה בין הלכה לבין מוסר, הצלחנו חלקית, לא הצלחנו עד הסוף, ואנחנו נשארים עם הקושייה, כאן המקום להזכיר פתגם של אבותינו, פונקה ששטר בית מינישט, כלומר מקושייה לא מתים, ועדיף להישאר עם קושייה, מאשר להתחייב לעמדה מוסרית מסולפת ומעוותת, שלא מבטאת נכון את דרכה של התורה. התורה כל כולה אומרת, רחמים וחסד וחמלה, כל דף בתורה זועק את הערכים האלה, אנחנו בדרך כלל משתדלים לפרש גם את ההלכה לאור הערכים האלה. אנחנו מודים שלא תמיד אנחנו מצליחים, ולפעמים אנחנו מרימים ידינו בכניעה לפני הקדוש ברוך הוא, מקיימים את המצוות למרות שאנחנו לא מבינים אותם. הלקח אולי המרכזי שאני רוצה להדגיש משני השיעורים שהקדשנו לנושא הלכה ומוסר, שבאופן בסיסי ודאי שהתאמה ביניהם, ובמקום שנדמה שאין התאמה כזאת, אנחנו צריכים לעשות ככל שביכולתנו כדי לטשטש את הפער, כדי להקטין את הפער, כדי למנוע את ההתנגשויות ולא להעצים אותן. תודה ולהתראות.